אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום.
שלום לך ולכל הצופים המאזינים.
פעם ראשונה שאנחנו מראיינים אותך, תודה שהגעת לכאן.
כבוד כולו שלי, תודה שזמנתם.
את בן גביר ראיינו כמה וכמה פעמים, עכשיו תורך. אני רוצה להציג אותך. גדלת באופקים, שירת בצהל ביחידות מודיעין, התגייסת למשטרה, שירתת ביסם, שימשת כסוכן סמוי. ב-2021 ייסדת עם אחרים עמותה בשם עבד להצלת הנגב. תספר לי מה זה. בעקבות מבצע שומר חומות הובלת את הקמתו של ארגון מתנדבים בשם סיירת בראלי. המטרה של הסרט הייתה לסייע למשטרה בפיילוט בעומר, בלהבים, בבאר שבע. הצטרפת לעוצמה יהודית והפכת לרכז המפלגה בדרום. בבחירות הכנסת ה-25 הוצפת מטעם עוצמה יהודית במקום השביעי ברשימה ונבחרת לכנסת. אתה היום עומד בראש השדולה לפיתוח וחיזוק הנגב והגליל. ותמיד אני שואל, איך הגעת מתוך מה שעשית קודם למשהו אחר לגמרי? שוטר, מצטיין, יסמניק, הרבצת למכות גם?
השתמשתי בכוח כשזה היה צריך.
באמת?
בוודאי.
טוב. טוב שלא נפלתי עליך.
לפי מה שאני שמעתי, טוב שאני לא נפלתי עליך, אבל בסדר.
ואני רוצה לדעת, איך מהמשטרה לפוליטיקה המעבר הזה, מה הוא עשה לך?
שאלה מצוינת. המעבר הזה היה מאוד, מאוד חד וקשה, מפני שאני גדלתי בארגון, כפי שאתה מכיר, טוב ממני, ארגון שהוא מאוד היררכי, ארגון שהוא בעצם גבולות הגזרה בו הם מאוד ברורים, מי לחיות בתוך צוות שזה 22 לוחמים, שזה באמת משפחה, זה כאילו זה לקחת את אשתו של חברי לצוות לחדר הלידה ולהיות איתה בלידה, למקום ובו אתה פתאום מגלה את
יכול לעזור
את לך? חוסר השליטה אולי.
חשבתי להגיד לך את הכאור שבפוליטיקה.
את הכאוס שבפוליטיקה, כן, גם את זה אפשר לומר.
וגם את הכאור.
כאור, כאוס, רוע לפעמים, כן. אתה לגמרי פוגש את זה שם, אבל...
רוע.
כן, רוע.
מצד?
אני חשוב לי להדגיש, אני בכל חיי מעולם לא התעסקתי ולא התעניינתי בפוליטיקה, אבל כשנכנסתי הבנתי שיש המון אזרחים שכל כך חשוב להם להיות... בהובלה ולהיות בעצם בחוד החנית של האמונה הפוליטית שלהם, שהם פשוט עוברים את גבולות הגזרה, חוצים את גבולות הגזרה, ומזה מאוד הופתעתי, כי לא פגשתי את זה מעולם, לא פגשתי מעולם את הדבר הזה, פגשתי רוע, אבל בסוף מדובר פה, גם חשוב לומר, מדובר פה לא ברוב.
אתה מקבל את ההגדרה שחלק מתייגים אתכם כימין הקיצוני? יש איזה המשך לשאלה, אבל אני רוצה באמת
לא,
להבין.
לא, לא.
אתה עובר ברחוב, אתה שומע קריאות נגדך?
לעתים כן, לעתים כן, מהשביעי באוקטובר אני מוכרח להודות שפחות, בצורה דרמטית, אבל אני לא מגדיר...
בסקרים אתם עולים בשלב זה.
אני לא יודע, אני לא מסתכל, סקרי מלחמה הם מה שנקרא פאטה מורגנה, אני לא חושב שנכון להסתכל עליהם. אבל ימין קיצוני אני לא חושב שאני, הסיבה פשוטה, אני לא דתי, ליברל, מאוד מאוד גדול.
למה כל החרדים הדתיים הם ימין קיצוני? לא.
נכון, ובדעות שלי, הדעות שלי אני גם לא מגדיר אותם ימין קיצוני, אני מגדיר אותם ימין רציונלי, ימין פרגמטי. אני הגעתי... כשהגעתי לפוליטיקה...
טוב, על הפרגמטי יש כאלה שהתווכחו איתך, אתה יודע.
אוקיי, זה בסדר, מותר להתווכח, אני בעד. אבל כשהגעתי לפוליטיקה, בעצם לקחתי, בארגז הכלים שלי, היה היכרות שלי עם האויב. סתם דוגמה, חוק הפרוטקשן שהעברתי, אז היה לי קל, כי כשהופעתי
בתור סוכן...
כן, כשהופעתי בתור סוכן, הייתי צריך לטפל בפרוטקשן, בתוך ארגון פשיעה. אז זה היה לי קל. כשאני מדבר על הבעיות שלנו מול האויב, בעולם הערבי לצורך העניין, אז אני מכיר, כי חייתי את זה, הייתי בתוך הבפנוכו. אז קל לי להביע את העמדה ואת הדעה שלי. ואני לא חושב אבל שהיא ימין קיצוני. אני לא חושב.
אני אמרתי, יש שם
באוקטובר אני נהייתי שמאלני אפילו.
אמרתי, מה נהיית שמאלני?
מהשביעי באוקטובר אני נקרא כבר שמאלני. יש כאלה שרוצים להשמיד את עזה ולדחוף אותה לים.
ואתה לא?
חבריי מהקיבוצים.
ואתה לא? חבריך מהקיבוצים, כן.
הם חוו את מה שהם חוו.
זה נורא מעניין, באמת, בגלל החוויה נוראית, הנורא שהאנשים הללו עברו וליבנו איתם, ואנחנו צריכים כל הזמן להגיד שיחזירו את החטופים, אבל באמת אני רוצה להבין, אני שומע גם ברשתות זרות וגם פה בארץ שמדברים על מספר מועט של חטופים, לא רוצה להגיד מספרים, אבל כבר פורסמו בתקשורת, זה כך?
מבלי לפגוע במסע ומתן שמתקיים ובמעבר על הצנזורה, המספר שלהם הוא יחסית נמוך. חשוב לי להדגיש שאחד מהם הוא חברי לנשק מהיחידה, רני גבילי,
מהחטופים.
מהחטופים, כן. הוא
בעצם חי? או שאתם לא יודעים?
אומרים שלא. אני תמיד מאמין שהוא חי. הוא בעצם פרק את הכתף בעצם באימון אופנועים, ובשביעי באוקטובר הוא קפץ לקיבוץ אלומים, הוא נקרא מגן אלומים, הוא לחם, הרג מעל 20 מחבלים, ולבסוף נחטף, והמספרים שלהם יורדים בגלל שהנאצים מהחמאס, הם לא חשבו עד הסוף על מה הם עושים. הם לא חשבו עד הסוף, הם בהתחלה חשבו שזה בעצם, שהחטופים יכולים לגרום להם לבסט את רמת המלחמה. והם טעו, ועכשיו הם הפכו לנטל, אבל לא מספיק, עדיין צריך להמשיך ולהקות בהם חזק יותר, עד שהם פשוט יגידו, קחו מאיתנו את הכללה הזו שנקראת חטופים. ובנוגע לנושא של החטופים גם חשוב לומר שעד היום כלל העסקאות שהגיעו לשולחן וישראל עשתה ויתורים, מרחיקי לכת, לא דיברו על כולם. אני חושש שאם לא נחזיר את כולם הביתה, ביחד, כן? גם חיים וגם שאינם חיים, רני יישאר שם לעד, ירון ערד 2, ואני לא רוצה שזה יקרה. מהכירות שלי עם העולם הערבי אין עסקה בחתיכות, יש עסקה אחת. ואני מאוד חושש שזה מה שיקרה, מאוד.
אתה יכול להגיד לנו, האם לדעתך התמרון, המשך הכניסה לרפיח, החזרה לג'באליה וכל מה שאנחנו עושים בשלב זה, כנראה גם בהצלחה, זה לחץ על החמאס לשחרר חטופים, או להפך? זה יכול לעכב את החזרת החטופים.
תשמע, אין פה אמת אחת. יש פה בעיקר התנהלות ביטנית, סליחה, שכלית ולא ביטנית. ואני אסביר. בסוף, כאשר אני בא ומנסה לנתח את הסיטואציה, ראשית אני לומד מי האויב. מה האידיאולוגיה שלו בעצם? מה קדוש לו?
האידיאולוגיה שלו ברורה.
היא לא הייתה ברורה לכולם.
ברור שלא. היות ואני מראיין כבר כל כך הרבה שנים, אני חושב שבכל רעיון שאנחנו נתקלים בנושא הזה, אני אומר, אתם לא מבינים. תקראו מה הם אומרים. תשמעו מה הם אומרים. הם אומרים.
פשוט. בסיס.
עד הציוני האחרון. עכשיו הם כבר מאבבים את הציונות, עם היהדות, עם שהותנו בארץ ישראל. המציאו להם מדינה שקראו לה פלסטין, המדינה כזאת מעולם לא הייתה קיימת.
לא.
השם פלסטין מוזכר בתנ"ך בתור פלישתים בכלל.
נכון.
המצאתם לכם מדינה, הנדסתם את העולם, שיקרתם את העולם, מה הם עשו בעצם? אני כותב, באחד המאמרים שלי אני כותב, הפכתם את הבחיינות לאומנות. וזה באמת קרה. והעולם התחיל להאמין לבלוף הזה, שהומצא על ידי אנשים, וכשאני שומע שאנשים אומרים, אתם אשמים, תשחררו את הגדה המערבית. אז אני אומר, אבל לפני 100 שנה, 80 שנה, לא היינו בגדה המערבית, כמו שאתם קוראים לה. לא היינו שם. זאת אומרת, חיו פה פחות או יותר בסדר, אבל אני רוצה להזכיר את פרעות תרפ"ט, שהיו הרבה לפני קום המדינה, ועוד 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 ועוד. לאורך כל הדרך, היהדות והציונות סבלו מההתנכלויות. אז מה חדש שפתאום עכשיו אתה תחזיר את הרשות הפלסטינית שכבר הייתה שם? הרי חמאס יגבר עליהם ושוב יקרה מה שקרה. תחזרו לו אותה טעות פעמיים ותקבלו משהו אחר?
אתה יודע, דוד, כפי שאמרתי בהתחלה, אני מכיר את האויב טוב מאוד. אני מכיר אותו טוב מדי, אני...
אתה מסכים למה שאמרתי?
לחלוטין מסכים. לחלוטין מסכים, אבל אני גם חושב שחשוב להדים את הדברים על דיוקם. הרשות הפלסטינית היא לא פחות אכזרית מחמאס. אנחנו נמצאים פה בראש העין. מה שיקרה לילדים פה בעשור הקרוב, מה שקרה בשביל באוקטובר זה טיול בפארק. האכזריות פה היא הרבה יותר גדולה. האמלח פה הוא הרבה יותר זמין. החיכוך פה הוא הרבה יותר גבוה. ובסוף אני רוצה לומר שאם אתה זוכר בחודש מאי 23 פתחתי לשכה בסדרות וחמתי.
אתה לא נותן תקווה. אם אתה אומר שיהיה עוד פעם 7 באוקטובר,
אני מחויב לאמת. אני לא יכול לשקר.
מה אתה חושב שהם יקומו עלינו?
כן, ברור, מה זאת אומרת? אין להם ברירה אחרת, הם מחויבים.
למה לא עשו את זה בשבעה לאוקטובר? הרי החמאס ציפה שיהיה לו פה זירה משולשת אולי אפילו יותר. הוא ציפה שהפלסטינאים שגרים פה לא רחוק והחיזבאללה יעקפו אותנו מכל הכיוונים ונחטוף.
נכון.
אבל זה לא קרה. כי כנראה באיזשהו מקום עדיין הייתה הרתעה, כולל הדונט המפורסם של ביידן.
אז ראשית נאמר שזה אמור היה לקרות, כוח רדואן היה אמור לפשוט מצפון בזמן השביעי באוקטובר. זה לא קרה. אני לא בטוח שזה בעקבות הדונט של ביידן, אבל ללא ספק זה תרם ליכולת שלנו לבלום את הדבר הזה. לגבי מה שקורה כאן, וביוש וכו'. מעץ של תפוחים לא יצמח לימון. עץ של תפוחים יוציא תפוחים, ועץ של לימונים יוציא לימון, ועץ של שקדים יוציא שקדים, שקדיה תוציא שקדים. וצריך להסתכל על החינוך, כי בסוף כשמסתכלים על בתי הספר ועל מערכת החינוך ועל מערכת התמריצים, אז מבינים איזה עץ יצמח. אני לא יודע, אני כשאני התחככתי בהם במסגדים ובשווקים, ראיתי את זה מול העיניים, ראיתי את הג'יהאד מול העיניים, ראיתי את הקופים ובני החזירים, ראיתי מחזות של ילדים שבבית הספר עושים הצגה שהם הורגים את הציוני בראש. אין פה משהו אחר. עכשיו אני לא אומר שזה, למה זה לא קרה בשביעי באוקטובר? זה לא קרה בשביעי באוקטובר כי בנקודת הזמן הספציפית הזו, הם האמינו שהם לא יצליחו לעשות את זה. להגיד לך שזה לא יקרה, זה שקר. זה יקרה, זה לא עניין של אם, שאלה של מתי. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 5, עוד 10, זה יקרה. אין פה, הנמר לא יהפוך את חברבורותיו. הנמר הוא נשאר הנמר, זה הטבע שלו. ולכן אני גם אומר שבסוף, צריך להסתכל על הדברים, הבעיות בלבן של העיניים. אתה יודע, במאי 23 פתחתי את הלשכה בסדרות, החרמתי את ההצבעות בכנסת, גררתי את כל השיעה אחריי. וכאילו היו כאלה שאמרו לי, מה אתה? אתה מחרחר ריב ומלחמה? זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה שיהיה פה דם? אתה רוצה שיהיה פה בלגן? אמרתי, חבר'ה, מה הם עושים? מה הם עושים כרגע? הם מתכוננים לשחוט אזרחים, אגב, לא ילדים יהודים רק, זה כבר הרבה מעבר, זה אזרחים מדינת ישראל, כי בשביעי באוקטובר נוכחנו לדעת שאזרחים בדואים נשחטו, הוא אמר לו, אנא מוסלמון, והוא ירה לו קלאץ' בראש. זה מה שהם יעשו עוד פעם. למה?
מדבר ערבית?
כן, אבל לא ברמה של...
כן.
לא ברמה מספיק גבוהה, כן. וזה בעיקר עצוב לי, כאילו...
אבל אתה יודע, זה נורא מה שאתה אומר, אתה לא נותן פה לאנשים תקווה.
אני נותן פה תקווה, אני נותן פה גם פתרון. אני נותן פה פתרון שמשמעו מתחיל בקונספציה ובפרדיגמה השגויה. אני אתן לך דוגמה. הצבא אוהב את המינוח כיסוח דשא. כיסוח דשא, אתה מכיר את המושג הזה?
ברור.
עכשיו, אני מגיע לגינה שלי בבית, ואני מפעיל את המכונת, את המכסח הדשא, ואני מכסח את הדשא. מה בראש שלי אני חושב לפני הכל?
שזה יגדל שוב.
שזה יצמח. שרוצים לכסח את הדשא, יודעים שהוא יצמח שוב. כשרוצים להרוג את הדשא, מפזרים רעל. לצורך העניין. וכאשר מדינה מתנהלת בקונספציה ופרדיגמה כזו הזויה, שבה היא בעצם מקצצת את הדשא בהנחת העבודה, שהוא יצמח שוב פעם, כן, צריך לבוא לקצץ שוב פעם.
אבל אתה יודע, אלו מילים שאני מנסה למצוא את המשמעות של מה שמאחורי המילים שלך. מה זה לשפוך רעל? אני לא כל כך הבנתי את זה.
אני אסביר. זה בעצם, אני חושב שהמשפט של צ'רצ'יל מסכם בעיקרון את הכל, זה חרפה בחרתם מפחד מלחמה, הרי לכם חרפה ומלחמה גם יחד. לא מעט פעמים אנחנו נותנים לרוח לשאת אותנו לעבר מחוזות שמאלצים אותנו לבסוף להילחם על אף הבושה. ואני חושב שאומה חפצת חיים צריכה, אגב, דמוקרטית, ליברלית.
זה נשמע יופי במילים. אני שואל באופן מעשי, איך אתה תקדם את האג'נדה שלך כדי להרוג את כולם, או אני לא יודע מה זה לשפוך רעל. אני קצת אסביר. קשה לי להבין את המושג הזה.
אני אסביר.
תסביר.
היום לצורך העניין, המודיעין יודע על התארגנויות שקיימות. אגב, לא צריך להיות מודיעין, גם בטלגרם רואים אותם תועדים, הולכים עם נשקים, מאות נשקים. אני יודע שהנשקים האלה יופנו להרוג יום אחד את אזרחי מדינת ישראל.
אתה אומר, אז תתעוררו לפני שהם יגיעו.
לפני. אגב, במאי 23, כשאני פתחתי השקעה בזרות, זה מה שדרשתי. אמרתי להם, חבר'ה, תגיבו פה באגרסיביות. אין פה משהו אחר, חבר'ה, זה לא... אין פה... ים הוא אותו ים, והנאצים הם אותם הנאצים. עכשיו, חשוב לומר, אני לא מכליל את כולם, חלילה. אני לא יודע מה קורה בכולם. אבל, כאשר...
אני יכול לעזור לך, הסקר האחרון 80%.
80%, זה טירוף. עכשיו, אתה רוצה להביא להם את עזה, בני גנץ וגלנט, רוצים להביא את עזה...
כן, תגיד, מה זה הייתה היציאה הזאת של גלנט אתמול? אתה יכול להסביר לי?
פרס לטרור, פרס לטרור. בערבית, מה שהוא אמר אתמול, לעזתים, תחזיקו מעמד, זה נגמר. זה מה שהוא אמר להם. תכף זה נגמר. אני לא מבין... איך בן אדם אומר דבר כזה? שר ביטחון של מדינת ישראל, בזמן מלחמה, עד היום נהגתי בכבודו. ואני אביא לך כותרת. בשביעי באוקטובר, כשיצאנו להילחם באופקים, בשעה 7:20 בערך, אחרי שכבר התחלנו להסיק את החוליה ברחוב הגורן לכיוון מערב, תפסתי מחסה, היו הרבה רכבים שחונים בצדדים, כי זה החג, תפסתי מחסה מאחורי אחד הרכבים, התקשרתי לגלנט, שר הביטחון של מדינת ישראל. אני שומע את הקשר, זעזוע מוחלט. צועקים בקשר, בואו להציל אותנו. המחבלים מעבר לכביש מולי. חוליה נוספת שלהם עובדת. גופות, שביל של גופות. ואני אומר לו, יואב, איפה אתם? איפה הצבא? איפה הצבא? למה אנחנו לבד? רצינו נשקים ארוכים, אני הייתי עם זה. הייתי עם זה. זה בדיחה, הם היו עם קלאצ'ים, RPG, רימונים, מטעני השלחה.
עם זה, אז עם הנשק שאתה הולך.
עם האקדח הזה?
כן.
זיג, 365X, אחלה כלי. אבל זה לא עזר לי באותו יום, ושאלתי אותו, איפה אתם? הוא אמר לי, אלמוג, אנחנו מטפלים. אתה יודע מתי הגיע החייל הראשון לאופקים? 11:30 אחרי שהרגנו את כולם, ועשינו הקפאת מצב בבית של רחל, שהיה לנו בעצם צוות מום, אתה מכיר את הנועל, הקפצה של צוות מום, במקביל צוות ימם, ומחכים. ואז אמרתי לחיילים, חבר'ה, אני לא צריך אתכם פה. הם התחילו לסרוק את הרחובות. אמרתי, חבר'ה, אנחנו לא... אין יותר מחבלים. אנחנו נסרוק. תעזרו לבארי, סו לבארי, תעופו לשם, תעזרו להם. כי אני שומע את החבר'ה שלי בקשר, מה קורה שם? ואז החבר'ה שלי, לוחמים שלי.
אתה התגייסת בשבעה לאוקטובר?
לא, לא התגייסתי. יצאתי ככה, כאלמוג, כאבא, לא, לא, ממש לא. זה על יד הבית שלי, 400 מטר מהבית.
אוקיי, אוקיי.
אחד מהם אפילו גם ניסה להגיע לכיוון הבית שלי, אחד. הוא חשב שהוא יצליח, אבל אחד השכנים הרג אותו. ברוך השם. ואז אמרתי להם, צאו לבארי, ואז החבר'ה שאני גייסתי ליסם הגיעו לבארי, קפצו לשם, ויש מצלמות קונטור, מצלמת כסדה, וראיתי סרטון שהחיילים עומדים בכניסה להסדרות, וזה עירייה 360, כאילו עירייה 180, עירייה רחבה בקונטור. אז אתה רואה את החיילים, 16 לוחמים, עם נשקים ארוכים, רימונים, מטולים, הכל. ואתה רואה ברקע את בארי נשרפת, רעשים של ירי ופיצוציים, ואז אתה... ואז הם שואלים אותם, חבר'ה, אומרים להם, חבר'ה, בואו תכנסו איתנו, אנחנו צריכים את הארוכים שלכם, בואו נתחיל לתאר. אז מה הם אומרים להם? לא, קיבלנו פקודה לא להיכנס, האזור לא מתואר. אז החבר'ה שלי, לוחמים ותיקים, מיומנים, להם, חבר'ה, הם לא ניכנס, זה לא יהיה מתואר, הם רוצחים שם ילדים, הם שוחטים, אונסים נשים, מה אתם מחכים? לא נכנסו. החבר'ה שלי נכנסו לבד, נפלו שם 5 או 6 מיחידת מטפה, יחידה מצוינת אגב. הבוקר של 7 באוקטובר, כשדיברתי עם גלנט, זה המשך המחדל. מה שהוא מביא עכשיו, המלקחיים מדרום הר חברון לעזה, שיסגור על תושבי הנגב ויוכל אותם, ועוד פעם ישחטו לנו את הילדים, ואנסו את הנשים, וישרפו אחים קשורים אחד לשני, זה יקרה עוד פעם. אז מה אתה מצפה שיצא מהעץ הגסים הזה? תפוח? יצא הגס. יצא הגס, ברז בן אמו, יצא הגס. ואם אתה לא יודע לדבר את השפה הערבית, תגיד, אדוני, חברים, קשלתי. מניח את המפתחות, זה בסדר, זה גם בסדר, אבל אי אפשר לתת לה פרס לטרור.
אבל אתה יודע, אני שומע על כל מיני תורות קונספירציות, אני לא מאמין בהם.
גם אני לא.
אני לא מאמין בתורות הקונספירציה של כל מיני אנשים, אפילו ידוענים. אבל אני שואל שאלה שאני לא יודע אם אתה יודע לתת לי תשובה, בעצם אני בטוח שאתה לא יכול. איך כולם קשלו? הנה, אותם חבר'ה שהם אחר כך בטח נכנסו לעזה, עומדים שם ומקבלים פקודה לא להיכנס ליישובים, אני לא מבין את הדבר הזה.
לא, הם לא קיבלו פקודה להיכנס, לא שהם קיבלו פקודה לא להיכנס,
זה אותו דבר.
לא קיבלו פקודה להיכנס.
סליחה, זה אותו דבר מבחינתי.
אוקיי.
והצבא ישן, וחליבה נרדם במיטתו באילת, ואף אחד לא מתעורר, ויחידת המסקרים בכלל פירקו אותה, זאת שהייתה אמורה להופיע בעת, אתה יודע, בעת מבחן כזו, ואין יחידה כזאת, והכל נראה כאוס חד מוחלט, ונהרגים שם אנשים, וצועקים אנשים מתוכי המקלטים תצילו אותנו, תספר לך משהו. הייתי בישיבה בכנסת, והיה שם נציג פיקוד העורף. אני לא אכנס לכל הסיפור, הוא זרק הערה, אנחנו, 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 ואני לא יכולתי להתאפק, ואמרתי לו, איפה הייתי בשבעה לאוקטובר? ואז לרגע הבנתי שהוא עדיין שבוי בקונספט של אני לא יודע של מתי, זה אגב היה לפני חודשיים, ואני לא מצליח להבין איך כולם קשלו, מלמעלה ועד למטה.
תשמע, מה שקרה באותו היום, כמי שיוצא המערכת והתחככתי עם כולם, אם זה עם הנייבי סילס האמריקאים, ועם הימם, ועם הלוטר, ועם התקל, ועם הימאס, וכולם, זה סוג של מיליה כזה, ואנחנו כולם חברים. מה שקרה באותו הבוקר זה שלקחתי את הכוס מים הזאת ושפכתי אותה, והמים לא נשפחו כלפי מטה, הם עלו למעלה. אין פה שום הסבר רציונלי, אנחנו הופקרנו למות ברחובות. אני לא מתבייש לומר את זה, אני אומר את זה בפה מלא. אני והאחים שלי, שבגבורתם יצאו באמת בגפם, ליזמי, כשאני הגעתי הוא כבר, לצערי היה הרוג, מהראשונים שנהרגו. הוא נהרג עם בוקסר וגופיית צבא וקפקפים, אבל עם אקדח לידו, האקדח שלו. והצבא שם קשה על כשל, זה כמעט, זה כאילו, זה לדעתי מהגרועים בהיסטוריה הצבאית של העולם, אם לא הגרוע ביותר. גם בלילה לפני, מה חשבתם שקיבלתם את הסימנים המעידים ולא העברתם אותם? מה חשבתם? באמת, כאילו, אתה יודע מה? שכחו להעביר לחוצים.
לא זה.
היו לחוצים, שנייה, רגע.
התצפיתניות קיבלו הוראה לשתוק ולא לדבר. אז איך יכול להיות דבר כזה?
זה קונספציה, זה אני יכול להסביר, זה קונספציה. זה קונספציה, זה יוהרה, זה חוסר היכרות עם הגזרה, אני יכול להסביר. אבל לקחתם צוות הקילה בשלוש וחצי בצהריים, אחד מהצוות זה חבר שלי, אח שלי, הייתי ביחידה.
של השבק.
מקביל, שבק ימם, צוות שהוא צוות מחסלים. צוות רציני מאוד, חמוש מצוין. לקחתם 17 לוחמי תקילה, בדפה, בדירוג, בדרך פעולה אפשרית של האויב, של השתלטות על שתי יישובים. אני, אם אני מפקד כוח שרוצה להשתלט על שתי יישובים, לתאר שתי יישובים, אני צריך בערך 400 לוחמים ברמת לוטר, ימאס, ימם, ברמה כזו. מה ציפיתם ש-17 לוחמים האלה יעשו? בואו תסבירו לי. האם יש קשר לעובדת בחירה שגרה באזור? האם יש במקרה, במקום ליד שהם הגיעו, עובדת בחירה מאוד בשירות שגם היא נרצחה? יכול להיות. מה חשבתם? בואו תסבירו לי. הרי אם הדפה היא שתי יישובים, מה שלחתם 17 לוחמים? אני לא מבין, תסבירו לי.
יהיו תחקירים, יהיו בדיקות, תקום ועדת חקירה, אנחנו נדע הכל. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. מה הסיפור עם המרגל?
הסיפור עם המרגל. תשמע, זה היה...
למה? קודם כל, אני רוצה להבין דבר אחד. היה או לא היה?
היה ריגול, ברור. סעיף מספר 3 בכתב האישום מדבר על ריגול חמור.
אוקיי, על מה? למה כועסים עליך?
כועסים עליי, לא יודע, אין לי מושג.
זאת שאלה מתבקשת. אם היה מרגל ואתה, מה, כעסו שחשפת את זה?
אני לא יודע.
מותר היה לך לחשוף את זה?
כן. הגשתי עתירה לבית המשפט, מה זאת אומרת? אנחנו מדינת חוק. זה מה שעשיתי, הגשתי עתירה לבית המשפט, השלום בבאר שבע, המחוזי סליחה, ושם בעצם הותר לפרסם חלק, שזה רק 50% ממעל עליו.
מה הותר לפרסם במגבלות הצנזורה?
הותר לפרסם לא את שמו, לא את תמונתו, לא את תפקידיו, לא את מעשיו, לא איזה מידע הוא העביר, לא למי הוא העביר, לא מתי הוא נכנס, לא מתי הוא יצא, לא באיזה אנשים הוא התחכך, לא לאיזה אנשים הוא רוצה אישור
הכניסה. באיזה אנשים הוא התחכך, או בתמונות שפורסמו בתקשורת, אני לא מכיר אותו.
אני לא יודע, אני לא מכיר את האיש.
אתה יודע ואתה מחייך, אז אנחנו יודעים שאתה יודע, נו.
אני לא מכיר את האיש, אני רק אומר דבר פשוט.
האמת, אתה מכיר אותו?
לא. לא יצא לי להכיר אותו אישית. לא, לא יצא לי להכיר אותו. ממש לא. אני כן יודע לומר ש... כל מי שכועס עליי, למה חשפתי את זה, זה אותם האנשים שלפני השביעי באוקטובר אמרו, חבר'ה, הכל בסדר, תנו להם, תכניסו פועלים מעזה. אני לא חלילה משווה בינו לבינם, ממש לא. אבל בקונספציה, בתפיסה של לדחות את הקץ ולהתעלם מבעיות בתקווה שהם ייעלמו מעצמם, זה בדיוק הקונספציה.
כן, אבל, אני באמת, ברשותך, רוצה להבין, הוא היה מרגל לטובת מישהו, כי אתה אומר מרגל זה לטובת מישהו. כן. או שהוא סתם רצה להשוויץ, שם עליו חגור, שם עליו איזה זייף תעודות, ונכנס והתחכך במי שהתחכך.
בוא נשים את הדברים על השולחן. נו. המקום שאליו הוא נכנס, זה המקום הכי רגיש במדינת ברור. ישראל באותם ימים.
נכון.
אוקיי? זה לא חמל, זה לא חמל רגיל.
זה היה יותר מחמל.
זה חמל מיוחד.
נכון.
נקרא לזה כך. ההתנהלות שלו, ההתנהלות ה... מבחינה טכנית, הדברים שהוא ביצע, הם לא מתאימים לקווי האופי שאתה באת לומר של...
שוויצר.
שוויצר. מפני שאני אתן לך דוגמה. הוא הרי, אני יודע לומר היום, שירת ביחידה, בעברו קצין ביחידה מובחרת, יחידת קצה מאוד מובחרת, באגף המודיעין. באגף מאוד ספציפית באגף המודיעין, והוא בעצם מגיע עם שני טלפונים. שני טלפונים, אחד עם סים, אחד בלי סים. הנועל הוא שנכנסים לחדר מסווג כזה, מניחים את הטלפון בדבר שנקרא כוורת.
בכוורת,
קופסת עץ כזו.
כן.
הוא הפקיד את הטלפון כשיש לו סים בכוורת, וטלפון בלי סים השאיר על גופו. צילם, הקליט, תיעד, העביר בתוכנות מפוקפקות מאוד. מה קרה פה? זה לא שוויצר, הוא יודע מה הוא עושה. הוא הוציא אישורי כניסה, הוא הוציא לעצמו אישור, תבין. אישור, שים לב, זה טירוף. הוא הוציא לעצמו אישור, כמובן ברמאות, שהוא יכול לגייס כל, סילב, אני אומר, כל איש מילואים בצבא הגנה לישראל, אליו לאותו חמל מיוחד שהוא פתח. תבין, הוא היה דומיננטי, אולי נכבה אל הכלים.
מה, הוא פתח חמל?
כן, פתח חמל.
וואו.
כן. חמל מיוחד בתוך החמל מיוחד.
באיזה דרגה הוא הציג את עצמו?
סגן.
סגן.
כן.
ומה הוא היה בצבא?
בדרגה הזו.
סגן.
כן, סגן.
זאת אומרת, היה לו מסמכים, היה לו ניירות, היה לו דברים.
זה מאדם שהכיר את העולם הזה. הוא היה בעולם הזה. זה עולם מאוד חשאי.
יכול להיות שהוא סתם היה איזה מטורלל?
לא. אולי מטורלל מפני שראשית הוא בעל השכלה. אני
זה לא אין קשר.
אני רוצה להסביר.
אני ראשית... מכיר כמה בעלי השכלה מטורללים.
לא, אני מסכים איתך, אבל בהמשך הדברי אתה תבין למה לא.
ומפני... כולל בפוליטיקה.
לא מעט אגב, הרוב. אבל במקרה שלו, הוא גם במסגרת השירות שלו, שירת באותה יחידת קצה, ובה יש מבדקים כל הזמן. ואדם שהוא לא שפוי, לא יכול להיות ביחידה כזאת. יותר מזה, גם אחרי המשפט שלו...
אני רוצה להזכיר לך, שהיה פעם מרגל בדרגה מאוד מאוד בכירה, בר קראו לו, והוא... אני לא יודע, זוכר מה היה התפקיד שלו, שהוא היה סגן אלוף. והוא הגיע למטכ"ל, והוא ידע דברים... אז בוא, זה שאתה הגעת לדרגה בכירה, אנחנו מכירים מרגלים שהיו הרבה יותר מאשר...
אז אני רוצה להסביר משהו
נוסף. מאשר סגן.
רוצה להסביר משהו נוסף לגביו. אני בעצם, התחלתי לקבל את האינדיקציות בימים הראשונים של השביעי באוקטובר, אמרו לי, קרה אירוע מוזר בפיקוד הרום, התחלתי להפעיל את המקורות שלי שם, ובעצם, בשלב כלשהו התחקיתי אחורה במהלך חייו. הבחור התארח בוועדות בכנסת, הבחור בעל מעגל חברתי רחב מאוד.
בתור מה הוא התראה?
אני לא יכול לפרט, אני מצטער.
אוקיי, בסדר.
כי אז זה פשוט ידוע.
מכבד.
ובעל מעגל חברתי מאוד רחב, אבל בעיקר הדבר שהכי אומר על שפיותו, מי שייצג אותו זה עורך דין משה מזור. עורך דין משה מזור הוא בעצם עורך דין ב-high levels. הוא ייצג בעבר את השר גונן סגב, או אשם בריגול, ואת האסיר איקס, בן זייגר, זכרו לברכה, או אשם בריגול. בשלב כלשהו בעצם עורך דין משה מזור אמר לו שהדרך היחידה שלו לצאת מזה היא על אי שפיות. אתה יודע מה הוא אמר לו? אדוני, אני שפוי, אני יודע מצוין מה עשיתי. אני מסרב. מה עשה עורך דין משה מזור? מאוד חריג בהליך משפטי, באמצע הליך משפטי. עזב אותו. ואז העורך דין החדשה שהגיעה אליו, במשך מספר, תקופה ארוכה, ניסתה לשכנע אותו, הוא לא רצה. ואז אחרי חודשיים שהוא הבין שזה החבל נסגר לו סביב הצוואר, בעקבות כתב האישום החמור, שאחד מסעיפיו הוא אישום, הוא ריגול חמור.
זה מה שרציתי לשאול.
ריגול חמור. אני לא יודע למי הוא ריגל. ואני גם החלטתי עם עצמי בתחילת הפרשה הזו, שאני מנתק פה דעה פוליטית, כי אין פה קשר, זה ביטחון המדינה, וכדי שאני אהיה פיור, ושאני אהיה פוקוס, ממוקד מטרה בנושא הזה, אסור לדבר על דעה פוליטית. לא הסתכלתי, אני גם לא יודע למי הוא העביר את המידע. אבל, עתרתי...
אבל הוא העביר מידע.
ברור.
זה מה שאתה אומר בעצם.
ברור. בלי שהוא העביר את המידע, העבירות היו הרבה פחות משמעותיות. להעביר את המידע הוא העביר, אבל אני שואל, מי שקיבל את המידע, אני יודע לומר שחלקם היו אנשי צבא בדימוס, אוקיי? הם יודעים שהנועל, הפקודה, החוק מחייבים לדווח על קבלת מידע כזה. אני לא מדבר איתך פה על מידע של מי יצר את הכוס הזו. מדבר איתך על מידע שהוא מידע שפוגע בביטחון המדינה, ובעקבות הפעולות שהוא ביצע, התמרון הקרקעי נדחה כמעט שבועיים. למה? כי במקום שבו הוא נמצא, כל מידע שיוצא החוצה הוא מידע שרוף. ומפחדים על חיי אדם, או על מקורות, וכו' וכו'. הנזק שהוא עשה פה הוא נזק אדיר. זה הפרשה שחשפתי, זה חובתי הציבורית. אני משרת ציבור, אני לא יכול להתעלם מדבר כזה.
אז למה כעסו עליך? אני...
שחסו, נו, מי שכועס. לא, אני... שתי כוס מים קרים, זה לא פוגש אותי.
מי כעס?
לא מזיז לי.
מי כעס?
ניסו לשייך את זה לאיזה מקום של שמאל וימין, ולמה אתה זה, אתה פוגע... לא, אני חושב שהתנהלתי בצורה מאוד... עוד אני מתנהל בצורה מאוד אחראית, לא חשפתי את שמו, לא עובר על הפרטים. בואו, אי אפשר להתעלם מהבעיות, די, אי אפשר. חלס, אני לא במקום הזה. אני לא במקום שיתעלם מהבעיות ולצפות שהם ייפטרו על דעת עצמם. זהו, זה לא יקרה, לא יקרה, פשוט לא יקרה.
אתה מכיר רשת טלוויזיה שקוראים לה אל-ג'זירה?
כן, מצוין, דעתך? רואה אותה הרבה. אויבים? הם לא מסתירים את זה, אגב. הם לא מתאמצים להסתיר את זה.
אתה יודע, אחד הקבטים ביישוב הדרום צלצל אליי ואמר לי, אתה יודע שיש עיתונאים מאל-ג'זירה שנמצאים במקומות כינוס של חיילים?
נכון.
אז אמרתי לו, לא, אני לא יודע מאיפה אני יודע. אז הוא אמר לי, כן, והם מצלמים. אחר כך הוא עלה סרטון שבו מישהו, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו מקום, צועקים, מה אתם מצלמים פה? זה כינוס של חיילים. אז הם עשו לו עם האצבע תנועה מגונה. ואחרי שהוא אמר, אני אזיק את המשטרה, אז הם הסתלקו. עכשיו, ניסיתם, השר קרי, שאני אומר את זה פה ממש לזכותו, נלחם על העניין הזה. והיות ואני מכיר את אל-ג'זירה, וגם צפיתי בה, הם אויבים שלנו.
הם לא מסתירים את זה.
והם לא מסתירים את זה. Mm-hmm. וכל הרעיונות שלהם הם רעיונות של אינדוס תודעה, בכיוון אחד, ישראל רוצחת, והם נלחמים את מלחמת השחרור שלהם. הם גם קוראים לזה כך. איך המדינה שלנו, היועצת המשפטית שיקבע את זה, חברי כנסת מהשמאל אני אומר, מה אתם לא מבינים? שבוע שעבר כתבתי על זה, תארו לעצמכם שרדיו ברלין היה משדר לכוחות הברית במלחמת העולם השנייה, אתם רוצחים, ומאיפה היה משדר את זה? מלונדון. אתה צוחק, אבל זאת ההשוואה. ואתם נתתם למדיה המטורפת הזאת להשתלט כאן על רשת שכמעט כל הערבים במדינה רואים אותה. גם כאלה שלא מסכימים, גם כאלה שהם, הייתי אומר, לא ציונים, אבל בוא נגיד, רוצים לחיות איתנו בשלום. והם הונדסו על ידי רשת שהתפקיד שלה היה להנדס את התודעה. ואיך המדינה... והצנזורים וראש הממשלה וכולם אפשרו איזה אני לא יודע כמה שנים, אבל גם אחרי 7 לאוקטובר לאפשר להם לשדר. ויותר מזה אני אגיד, סגרו את אל-ג'זירה לשלושה חודשים. מה, אחרי שלושה חודשים הם יהיו חובי ציון? עם אפשרות להאריך להם. מה זה? להאריך להם על מה? על התנהגות טובה? זה מזכיר לי משטרה, אתה משחרר אותו על התנהגות טובה, או מקצר לו. אני לא מבין מה זה הטירוף הזה. אתה מבין?
ראשית, אינני בעל תפקיד מיניסטריאלי. אני לא שר בממשלה, אני מחוקק.
זה לא חשוב.
ובנושא הזה של אל-ג'זירה...
חלק מהקואליציה.
בנושא של אל-ג'זירה, חד וחלק, אתה צודק, זה פאול גדול מאוד של הימין. אני בכלל חושב שהימין, יש לו אומנות, והיא לדבר הרבה ולעשות מעט, ולהתעסק בכל העם מסביב ולא להתעסק בעיקר. הנושא של ג'זירה, אגב, זה לא חדש, לא חדש, אני כבר שנים צופה בהם. הם תמיד מייצגים את האויב, הם לא מתביישים בזה. הם משדרים את זה, ומשדרים על המוקאומה, והם אומרים את זה בפיהם. עכשיו אני אומר, בסוף, שוב, אני חוזר אחורה, לאותה קונספציה ואותה מחשבה שאפשר להשלים עם בעיות. אי אפשר להשלים עם בעיות. אסור להשלים עם בעיות. זה חלק מזה. אל-ג'זירה, אני מברך על החוק שהגיע, מאוחר מדי, אבל כל הכבוד לשר קרי שעשה את זה. וזה היה צריך להיות הרבה לפני. הרבה לפני. אגב, מדבר אותך על... לא עכשיו. עשור אחורה. הם לא חדשים בגזרה הזו. הם יודעים מה הם עושים. הם חלק מאותה מערכת.
אני אתן לך עוד נתון.
אוקיי.
הם שידרו הודעות למחבלים, כולל הורות סמויות.
הם התלוו בטבח של 7 באוקטובר. הם התלוו פיזית עם מצלמה בטבח של 7 באוקטובר. מה עוד צריך לקרות כדי שיסגרו אותם פה? אבל שוב, הרצון שלנו, אני אומר את זה כאן בפה מלא. התחושה שלי היא חלק מהעם הזה מנסה להיות נאור. הוא מרגיש כאילו הוא סוג של אסיר משוחרר שיצא לחברה, והוא חייב כל הזמן להיות טוב עם כולם ולהיזהר בכל דבר. לא, מספיק. לא יאהבו אותנו. לא יאהבו אותנו. אנחנו נעמוד בזכות עצמנו, ניפול בגלל עצמנו. אנחנו צריכים להגיד את זה בפה מלא, אני אומר את זה בפה מלא. אני אוהב את העם שלי, כמו שלא אהבתי בחיי. אני רוצה שהם יחיו, אני רוצה שהם יצליחו. וכאשר הנחת העבודה היא שאתה אוהב את העם שלך, ושונא את האויבים שלך, אגב, הנחת עבודה מאוד לגיטימית וברורה בכל עולם מתוקן, היא היכולת שלך לזקק את הבעיות ולטפל בהן. לטפל בבעיות הללו, חלק מזה, גם אל-ג'זירה, מסכים איתך?
אנחנו כבר מסיימים, אבל אני רוצה לשאול אותך, גלנט, התחלנו לדבר עליו קודם, הוא בעצם אופוזיציה בתוך הממשלה.
תשמע, אני מאוד מאוד נזהר בזמן המלחמה לדבר על שר הביטחון, אבל הוא עבר את הגבול, אתמול הוא עבר את הגבול, בזמן, בצוות, ביחידה, בצבא, יש רבגוניות. יש רבגוניות, זה קור היתוך שמגיעים אליו מתנחלים, מתיישבים, סליחה, מגיעים אליו קיבוצניקים, מושבניקים, בני העיר, בני הכפר, כולם מגיעים לשם. והוא בעצם אתמול בא ואמר לחלק גדול מהאנשים שאותם הוא שלח להילחם באויב האכזרי והנאצי הזה, שאגב, אין פה משהו אחר, צריך לגבות מהם מחיר דמים, ואם זה לא מחיר דמים, ומחיר של אדמה, אדמה, שטח, ארד, אין לזה תחליף. תערוג להם 100,000, זה לא מקביל לשתי מטר שאתה לוקח להם. האדמה זה הכל, בתרבות הערבית, בעולם הערבי, כמי שמכיר אותו מצוין, אין תחליף לזה. אז הוא בעצם אמר להם אתמול, חבר'ה, אתם נלחמים לשב. אתם נלחמים לשב.
לא, הוא לא אמר את זה.
כן? מה זאת אומרת הוא לא אמר את זה? הוא אמר את זה. אם הוא מחליף את החמאס ברשות הפלסטינית, ואני חוזר, משלמת מזכורות לפי גולגולת, ומשלמת מזכורות לעצירי נוח'בה מעזה...
שאלתי ואני שואל שוב, מה, הוא פוזל איזה...
הוא עושה פוליטיקה בזמן מלחמה, הדבר הכי מסוכן שיש.
אני רוצה להודות לך. חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, תודה.
תודה שהזמנתם אותי, תענו גדול, כיף לשוחח איתך דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.